נלמד בעזרת השם רפואת נעוריי שלום בן שרה, לא כאבי שיניים, כן. בשיניים זה כואב. מה?
מאוד,
כן. לא, יש לו כאבי שיניים, יש לו חורים בשיניים, והוא קטן, אז הוא לא מסכים שיתפלו בו, אז צריך מחכים שיעשו לו הרדמה, לעשות טיפול בבית חולים, אבל ייקח זמן, בכל אופן כרגע חובל. שיהיה לרפואתו, לרפואת כל חולי ישראל. אז אנחנו למדנו פעם אחרונה, בעצם, מאז הפילוסופיה היוונית היא זאת שהגדירה את היסודות של השיטה המדעית, כאשר בתקופתו של אריסטו, איך בדקו דברים, האם הם נכונים או לא נכונים, לא לפי ניסויים אלא לפי מה? היגיון. יפה מאוד, קוראים לזה רציונליזם. עד שהגיע שלב שבו גלילאו גלילי אמר, רגע, עם כל ההיגיון ומה שנראה לי, יכול להיות שאני טועה. איך אני אבדוק אם ההיגיון שלי הוא צודק או לא צודק? אם אני אעשה ניסוי. בסדר, אני אעשה ניסוי. אני אראה אם זה נכון או לא נכון. ובאמת, אחד הדברים שגלילאו גלילי גילה זה שהנחות יסוד של אריסטו בעניין הנפילה, כוח המשיכה, היו לא נכונות. כלומר, אם אני מפיל שני עצמים מגובה, אז המשקל שלהם לא משנה, אלא מה כן משנה?
המסה,
מה משנה? שטח הפנים שלהם, בסדר? וזה גלילאו גלילי גילה רק כאשר הוא עשה את הבדיקה האמפירית, ומאז התחיל עידן חדש בפילוסופיה שנקרא אמפירציזם, כלומר שדברים בודקים אותם על ידי ניסויים באופן אמפירי ולא על ידי היגיון, כי היגיון יכול להטות. אלא שמהר מאוד עלו ביקורות על זה, שבעצם גם אם אני רוצה ללכת רק עם ניסויים, אין לי באמת דרך לא להכניס את ההיגיון שלי לסיפור. בסדר? אין לי דרך באמת לבדוק דברים בצורה נקייה במציאות. למה אין לי דרך כזאת? כי בעצם הקשה דייוויד יום, שהוא אחד מגדולי הפילוסופים של המדע לפני כמה מאות שנים, פילוסוף בריטי, כמו שאמרנו, רגע, נחזור רגע ונגדיר איך מדע עובד, איך מדע עובד. אז כך הגדיר את פרנסיס בייקון, שהוא מי שייסד את המתודה המדעית, ובנה, כאילו, תיאר את השלבים שהיא עוברת בצורה שלמנוע את הכשלים האלו, שאדם לא יכניס את המחשבות שלו. אז מה הוא אמר? קודם כל מתחילים ממה? מאיסוף של עובדות ידועות. זה השלב הראשון. השלב השני זה למיין אותה, מה רלוונטי לענייננו, מה לא. השלב השלישי זה לנתח מהם מסקנות כלליות, תיאוריה, לאתר איזשהו ניסיון שאפשר לעשות ניסוי כדי לבדוק האם התיאוריה הזאת נכונה או לא, ואז לעשות את הניסוי, לראות האם התיאוריה נכונה, לא נכונה, נכונה חלקית, לתקן אותה. ככה בעצם הם בוחנים תיאוריות מדעיות. עכשיו, מה הבעיה בדרך הזאת? לכאורה נראה דרך מעולה, נכון? היא כאילו דואגת לברר את הדברים בלי היגיון אישי של האדם. אבל מה הבעיה? הבעיה היא, כמו שראינו פעם קודמת, שקודם כל, החלק המרכזי שבדרך הזאת, שזה להכליל את העובדות השונות לתיאוריה אחת, מה? לבדוק הכל. כלומר, אחד מהשתיים, כן, אמרנו דוגמה. למשל, הנחה א', כל העורבים הם שחורים. מסקנה? סליחה, הנחה א', כל העורבים שפגשנו הם שחורים. מסקנה?
כל
העורבים הם שחורים. הגיוני להגיד דבר כזה?
לא.
לא הגיוני, למה?
יש עוד מלא עורבים.
יש מלא עורבים שלא פגשנו. צריך להכניס פה עוד הנחה. מה ההנחה השנייה שצריך להכניס פה? א', כל העורבים שפגשנו הם שחורים. ב', כל העורבים דומים אחד לשני. אם באמת כל העורבים שפגשנו הם שחורים והם גם כל העורבים דומים אחד לשני, אז מה זה אומר? שכנראה מסקנה שכל העורבים שחורים. מה? ומאיפה אנחנו יודעים שכל העורבים דומים אחד לשני? ולכן בעצם אין לנו שום יכולת לעשות הכללה, לקחת אלף עובדות שאנחנו מכירים על זה שתפוח נופל מהעץ, ולהגיד, טוב, מכאן אני מסיק שיש כוח גרביטציה שבו תפוחים נופלים מהעץ. כי אין לי שמץ של מושג, האם כמו האלף מקרים שראיתי שהתפוחים נופלים, ככה נופלים כל העצמים בעולם. או שכן או שלא. איך אני אדע? אין לי דרך לדעת, אני יכול לבדוק עוד אלף מקרים, ועוד אלף מקרים, ועוד אלף מקרים, ועוד אלף מקרים, ועוד אלף מקרים, וכן הלאה.
חזקה.
חזקה. מאיפה יש לי את החזקה הזאת? מה הגיון בחזקה? ו... תאר, על מה אני מתבסס פה בכלל? שמה? לא אני הולך לכיוון, אנחנו כרגע הולכים עם ההתקדמות של הפילוסופיה של המדע המערבי. המערבי, כן? זה הכיוון שכרגע הפילוסופיה של המדע המערבי, כרגע אני מתכוון בתקופתו של דיוויד יום, בסדר? לפני נראה לי 300 שנה, צועד כלפיו, בסדר? מה? לא כזה רחוק, כן. עכשיו אתם מבינים, ולכן יוצא שאי אפשר לעשות שום אינדוקציה. אינדוקציה זה להכליל מפרטים לכלל, אין לי יכולת להכליל מפרטים לכלל, כי כל הכללה כזאת היא לא תקפה, היא לא נכונה, כי אין לי שום יכולת לדעת האם זה נכון לכל הכלל, כן.
אבל אם לוקחים קבוצה מאוד רחבה, מאוד גדולה, זה לא של כסטטיסטיקה, זה מסתבר מאוד להניח, זה חזקה שכן.
מסתבר, זה לא ודאי.
שאם תפיל שני עצמים מהגובה, הם יפלו באותה מהירות, הם יפלו לפי המשקל שלהם. הוא לא בדק, מה הקשר בדק, אבל זה היה ברור לו. גם אתה לא בודק. אתה גם בודק.
אני מדבר, הסתבך על מה שניקר, על
בדיקה. אבל מה עוזרת לך הבדיקה של 5,000 מקרים על 10 מיליארד אחרים?
לא, על מיליון איש.
מיליון איש מתוך... זה מה שאני שואל, למה? ברור שאנחנו מסתמכים על זה, השאלה מה ההיגיון שאנחנו מסתמכים על זה, זה בדיוק השאלה. במה זה שונה ממה שאריסטו אמר על פי ההיגיון שלו? בסוף אתה מכניס פה את ההיגיון שלך, נכון או לא נכון, לא יודע. תראה, כמו שאמרנו פה, ציטטנו את המשפט הזה, העולם לא חייב לך כלום, להיגיון שלך כלום, הוא היה פה לפניך. בסדר? יכול להיות שההיגיון שלך צודק, יכול להיות שהוא לא צודק. כל המטרה שלנו הייתה בפיתוח של המדע, לא להכניס את ההיגיון שלנו, כי הבנו שההיגיון שלנו מטה אותנו. במשך 1,000 שנה היינו בטוחים שאם מפילים שני משקולות מגובה, הם יפלו במהירות לפי המשקל שלהם. היינו בטוחים בזה. פתאום גילינו שהכל שטויות, בגלל שההיגיון שלנו לא אומר שום דבר על המציאות. ההיגיון שלנו יכול רק להסביר את עצמנו, לא את המציאות. מבין? אז גם אם נבדוק 10,000 מקרים, זה שההיגיון שלנו אומר שזה נכון גם לגבי מיליארדי המיליארדים המקרים האחרים, למרות שבדקנו רק מיליונית האחוז מכל התופעות, ופחות מכך, ההיגיון שלנו לא אומר כלום. מעולה, זה אנחנו שואלים. ההסתברות היא בדיוק, במילים אחרות, הם אינדוקציה. לקחת כלל, לקחת כמה פרטים, להשליך מהם על כלל. בדיוק על זה אנחנו, על זה הקשה דיוויד יום. מאיפה לך? בסדר? מאיפה לך? מה? נכון? וזה קרה אצל מיליון איש, ואינני יודע אם זה יקרה אצל מיליארדי המיליארדים הבאים שהיו ושיהיו.
זה היה בסטטיסטיקה, אני לא באתי לטעון שזה 100% מוכח, אבל אני בא לטעון שזה 99% מוכח.
זה מה שאני אומר עוד פעם, השאלה על פי מה אתה טוען דבר כזה. אתה רק טוען, אין שום הוכחה, אתה רק טוען כי נראה לי שזה ככה, כמו שאריסטו טען שנראה לו שזה ככה.
99% זה ככה, לא 100%,
בהכרח
לא 100%.
99%
מהפעמים שבדקת,
0%
מהפעמים שעוד תבדוק.
בגלל זה אני אומר, זה 99% ולא 100%.
איך אתה קובע?
איך אתה קובע? זה בלי שבדקת אם זה נכון. מה עם מה שלא בדקת? אתה יודע על מה שלא בדקת כמה אחוז הוא יקרה או לא?
זה נשמע לך, זה נשמע לך פוצץ בגלל שאתה מדבר במיליונים. נגיד פה מי שיושב בחדר, בסדר? זו אותה השוואה שאם נבדוק על מישהו אחד משהו, אז נשליך על כולם. ככה המדע עושה, לא יודע אם כל המדע בכל הנושאים, אבל...
זה לא סטטיסטיקה.
שוב, כמו שאמרנו, גם הסטטיסטיקה, כמו שאמרת, היא לא משליחה שום דבר על אלו שלא בדקנו, בפרט שבדקנו פחות ממיליונית האחוז או מיליארדית האחוז, בכל דבר שאנחנו, בכל תיאוריה שאנחנו מנסחים.
אתה הנחת מוצא שאי אפשר להתייחס
אליה
בכלל?
להתייחס למה? הנחת
מוצא הזאת, שאחרי שבדקתי מי את האחוז, למרות שאני לא יכול להתייחס אליה מי את האחוז הזאת בכלל, או שאני יכול להתייחס
אליה
באופן מוגבל.
כמו שאני אבדוק פה, תלמיד אחד, ואם אני אראה שאחד פה ג'ינג'י, אני אניח שכולם פה ג'ינג'י.
לא, אבל אם בדקתי, אחד זה לא סטטיסטיקה.
אגב, זה מיילה, כאילו, אתה מבין? זה מיילה. לצערי לא כולם ג'ינג'ים כמו.
ביחס לעולם.
זה אפילו אחוז גבוה יותר. אם ניקח פה אחד מהקבוצה בכיתה, זה אחוז הרבה יותר גבוה מאשר האחוז שהמדע בודק כדי לנסח תיאוריות.
זה עדיין הנחת יסוד.
מה? מעולה, אתה משלמר שחץ זה הנחת יסוד, כמו שאריסטו היה לו הנחת יסוד, ואין שום דרך להוכיח אותה, והיא יכולה להיות טעות כמו הנחת יסוד של אריסטו. זה בעצם מה שהקשה דיוויד יום. בסדר? וזה מה שהוא הקשה. עכשיו, מה אפשר להגיד על זה? אפשר להגיד, תשמעו, וזה מה שאורי אורי הקשה פעם קודמת. תשמע, אחי, אבל המדע עובד, על מה אתה מבלבל במוח כאילו? המדע עובד, נכון? גם אחרי שאתה אומר את זה, אתה ממשיך ל... כן, הוא לא אומר לי מה אתה מבלבל במוח. זה רק הוספתי כמה אלמנטים מטאפורים, אה? אז כולנו משתמשים בזה, כאילו. זה עובד! אז מה אתה רוצה? עוד פעם. אז האם זה שזה עובד זה מוכיח משהו? מה זה אומר שזה עובד? זה אומר שמה?
שזה עובד.
אם זה עבד עד עכשיו, מה זה אומר? שעד עכשיו זה עובד. מה זה אומר על העתיד? זה ימשיך לעבוד? לא אומר כלום, כמו שאמרנו, זה בדיוק אנחנו חוזרים לאותו אינדוקציה. אם מה שקרה מעכשיו, משהו קרה עד עכשיו, אני מניח שהוא גם יקרה בעתיד, זה אינדוקציה, בסדר? אני מסיק מהפרטים שלו עד עכשיו אל הכלל שקבוע קיים, ועוד פעם זה חוזר לאותה קושייה, שמי אמר לך שזה ימשיך לקרות? מאיפה לך? על גבי מה אתה ממציא את זה? אתה מעולם לא בדקת שום דבר ממה שעתיד להיות. מנה לך שמה שהיה עד עכשיו זה גם מה שעתיד להיות, בסדר? אז לכן...
המטרה של המדע זה לחזות את העתיד.
כן, למה המטרה של לחזות את העתיד? לא לחזות את העתיד בגלל שזה כיף ומיסטיקה וכו', אלא בגלל שהוא רוצה לחזות מה יקרה אם תעלה על מטוס, האם הוא יתרסק או לא יתרסק. הוא רוצה לחזות, נכון, מה יקרה אם תיקח את התרופה הזו והזו, מה יקרה לך, נכון? זה כל המטרה שלו. מכל מקום לענייננו, מה שיוצא זה שאין דרך לבסס את האינדוקציה המדעית. זה מה שאלה דיוויד יום, בסדר? למישהו יש הצעה איך כן אפשר לבסס את זה?
ברור.
כן? יפה, אתה יכול להפריך. יפה, אתה מעלה נקודה משמעותית, אבל לפני שאנחנו מגיעים לזה, איך אתה מוכיח שכן עובד? מה ההוכחה של האינדוקציה? מה? את הכל, אבל לבדוק את הכל אני לא אוכל. אבל גם זה אני לא אוכל. מה שדייוויד יום הציע, הוא הציע ככה. הוא אמר, אולי, וזה אולי ההנחה של רובנו, זה שמשהו קרה מיליון פעם, יש סיבה שהוא קרה מיליון פעם, נכון? אז אם הוא קרה מיליון פעם, זה קרה בגלל סיבה מסוימת. ולכן זה אומר שכנראה זה גם מה שיהיה בהמשך, כי הסיבה הזאת היא זאת שקיימת. מובן? למשל, זה שהשמש זרחה מאז שנולדנו, כל אחד ראה פה מאות אלפי פעמים שהשמש זורחת. אני מניח שלמה היא זרחה? כי יש פה איזושהי חוקיות שממנה היא זורחת, יש סיבה, ולכן הסיבה הזאת אומרת שכנראה זה גם מה שיהיה בעתיד. מובן עד כאן? יש סיבה לזה שדברים קורים. מה רגע, שנייה, מה הצבעתם? מי הצביע קודם? מאיר? לא זוכר, נראה לי מאיר הצביע קודם, לא?
מה קורה? קריאת ים שלי. כל הזמן ראיתי שהים נשאר במקום. פעם אחת הוא נבקע. מה, אני כל יום
יחשוש
שהוא
ייבקע? אני כל יום יחשוש שהוא ייבקע. לא, זה קרה פעם אחת, אבל אם זה קרה אלף פעם, אז אני אשאר שיש לזה סיבה, ובגלל הסיבה הזאת זה גם ימשיך.
אבל הסיבה הזאת לא התקמה פעם אחת.
כן, אתה אומר אותו דבר, הסיבה התקיימה אלף פעם, מי אמר שהיא תתקיים בעתיד? זה מה שאתה אומר. מעולה, בדיוק כמו קריאת ים סוף, זה קרה פעם אחת, זה קרה אלף פעם, באותה מידה זה יכול לא להמשיך להתקיים. יפה מאוד, זה קודם כל ההפרחה הבסיסית להצעה הזאת. אין לי מושג, זה שזה היה לזה סיבה בעבר, זה עוד לא אומר שהסיבה הזאת תתפקד בעתיד. בדיוק כמו שהקשנו עד עכשיו, בסדר? כן, מה אתה אומר לבוא?
זה יקרה תמיד. גם כשאתה אומר יש גורם, זה לא אומר שהגורם הזה יגרום את זה
בעתיד. יפה מאוד. יפה מאוד, בדיוק, כלומר, בדיוק מה שאמרת, ולכן הוא דחה את ההצעה הזאת שאפשר להניח שהסיבתיות היא סיבה טובה לעשות אינדוקציה. מה שיוצא עד עכשיו זה שהכלי המרכזי שבו המדע פועל לא מוכיח שום דבר, בסדר? כי אינדוקציה לא מוכיחה שום דבר, כן?
אני אגיד, יש הבדל, אבל זה נקרא תיאוריות מדעיות.
רגע, שנייה, אתה קופץ קדימה, אתה עוד שנייה נגיע לאיך שנזכר, פופר ניסח את זה ואנחנו נדון בזה. שנייה, בסדר, אתה מתייחס פה לניסוח של קרל פופר ואנחנו גם נדון בזה. בכל מקרה, הבעיה הראשונה קיימת באינדוקציה, אבל לא רק שם קיימת הבעיה, שימו לב. מאיפה מתחיל כל הניסוח של התיאוריה המדעית? הוא מתחיל מזה שאני אוסף עובדות, ואז ממיין אותם, איזה עובדות רלוונטיות לי ואיזה עובדות לא רלוונטיות, נכון? אני לא בודק כל העובדות שכל העובדות שקיימות בעולם, אני צריך לבדוק מה רלוונטי מה לא. איך אני מכריע מה רלוונטי ומה לא רלוונטי? כלומר, אני אתן לכם דוגמה למשל. הם ניסח את זה אחד מההיסטוריונים. הוא אומר, בעצם כשאני רוצה לנתח מה הסיבה שקבוצה מסוימת ניצחה במלחמה ומה הסיבה שהפסידה, אוקיי? איך אני אדע לנתח את זה? מה הסיבות שאני אבחן?
מה שקרוב אליי.
מה זה מה שקרוב?
אני יודע על מלחמות.
כן, אבל יש מלא דברים. למשל, בוא נדבר עכשיו על מלחמת רוסיה-אוקראינה. מה, אני, בעזרת השם, לא יודע מה בעצם בעזרת השם, אין לי מושג מה כדאי שיקרה במלחמה הזאת, אבל נניח מישהו, אחד מהצדדים ינצח, בסדר? עכשיו, אני אנסה לנתח את הניצחון. יש לי כל מיני עובדות. למשל, יש כאלו שטוענים שיכולים לטעון שזה בגלל שזלנסקי הוא מלא בקריזמה והצליח לדחוף את העולם המערבי איתו. יש כאלו שיטענו שזה בגלל התחמושת המערבית העוצמתית לעומת התחמושת הרוסית החדשה. יש כאלו שיטענו שזה בגלל טעויות אסטרטגיות של המודיעין ברוסיה שלא צפה את ההתנגדות שתהיה באוקראינה. ויש כאלו שיטענו שזה אולי בגלל הפרחים שפוטין קיבל בערב המלחמה שגרמו לו להתעצבן להחליט על יציאה למלחמה בזמן, באופן לא שקול, בסדר? או לא פרחים, בסדר, בטח על זה הוא לא התעצבן, אבל התעצבן על משהו אחר, בסדר? על ידידה שלו, היה בדיוק בעצבים על ידידה שלו ובאופן לא שקול החליט שיוצא למלחמה. איך אני יודע איזה עובדות הן רלוונטיות לזה ואיזה עובדות הן לא רלוונטיות? על פי מה אני מכריע? אולי המצב רוח של פוטין זה העובדה המרכזית פה שיכולה להשליך, ואולי בכלל הקרינה שמגיעה בגלל החור באוזון היא זאתי שגרמה לאחד מהצדדים להפסיד או לא. מאיפה אני יודע אם היא משפיעה או לא משפיעה?
מקרים מעבר.
כלומר, כבר בשלב שאני מנתח את המידע אני כבר מתבסס על ההיגיון שלי.
אתה מושפע מה...
אני כבר מושפע מההיגיון. כי אם למשל יבוא מישהו אחר וינתח, הוא יגיד, שמע, אתה יודע, זה בגלל המזלות בשמיים. מזלות בשמיים. בדיוק היה, ביום שפוטין פתח את המלחמה, זה היה מזל גדי. ומזל גדי זה לא מזל שכדאי לפתוח במלחמה. איך אני יודע אם זה נכון או לא נכון? אבל עוד לא התחלנו להוכיח, אנחנו רק בודקים עכשיו, אנחנו רק אוספים מידע.
זה קרה במלחמה
הקודמת. האם המדען בכלל יבדוק את השאלה הזאת? אני אמר איתך שלא, בסדר? כי זה פשוט נראה לו לא הגיוני. כלומר, בסוף, כבר בשלב האיסוף של המידע, אנחנו בוחרים מה לאסוף, מה לנתח, על פי ההיגיון שלנו, עוד לפני שבכלל הוכחנו מה התיאוריה הנכונה. ואם יבוא מישהו עם הנחות יסוד אחרות, יכול להיות שהוא הוכח תיאוריה אחרת. והוא באמת יראה שכל המלחמות בעולם שפרצו בזמן של מזל גדי, הם נועדו לכישלון. אני לא יודע, אתה בדקת? אתה מראש לא בודק.
נכון, אבל הרב...
בדיוק, זה הנקודה, אתה מבין? אתה מראש לא בודק כבר, ההיגיון שלנו כבר נכנס עוד לפני בכלל השלב של התיאוריה, אנחנו מכניסים את ההיגיון שלנו. נכון? רגע, שנייה, גוס,
דברים שהם לא הגיונים, אבל זה עדיין מה שגורה, לא יודע, מישהו מחליט לרצוח מישהו, על מה שקרה,
אז למה לא בודקים את מזל גדי? למה לא בודקים האם מזל גדי גורם לתבוסה במלחמות? או למשל, האם פריחת הכלניות בפרברי רוסיה גורמת להפסד של הלוחמים?
זה יותר רגע, זה לא גיוני, זה לא קשור אחד
לשני. עוד פעם, בדיוק, אז מה הנקודה? שבכל תיאוריה, עוד אני אתן לכם עוד דוגמה שתמחיש את זה בצורה אפילו קיצונית יותר, כל תיאוריה מדעית מתחילה מזה שאני בוחר בכלל איזה עובדות לבדוק, ואת העובדות שאני בוחר לבדוק, אני בוחר אותן על בסיס מה שנראה לי כתיאוריה נכונה, עוד לפני שבדקתי אם התיאוריה הזאת נכונה.
אבל אם נותנים לך את התיאוריה הזאת כבר...
לא נתנו לי, אני לפני התיאוריה.
לפני זה, אתה לא תחשוב על זה, אבל אם מישהו בא אליך ואומר לך ועדיין זה לא נראה לך הגיוני, אתה עדיין צריך לבדוק, אתה עדיין תבדוק את זה.
טוב, תבדוק. אבל לא משנה, לענייננו הנקודה היא שאף אחד לא יבדוק, כל אחד בוחר מה לבדוק, והוא בוחר מה לבדוק על פי מה שנראה לו הגיוני, כי הוא לא יכול לבדוק את הכל. אתה יודע? את הכל אני לא יוכל לבדוק.
לפי הנחות שלו,
נמחה. לפי הנחות שלי, ולכן אם לא נראה לי הגיוני שהקלניות שבמזרח אוקראינה יכולים לגרום לתפוסה במלחמה, אני לא אבדוק את האופציה הזאת בכלל, למרות שלך תדע, אולי זה כן גורם. או למשל העצבים של פוטין, או למשל, מזל גדי. אני לא יודע, או שכן או שלא, לא בדקתי את זה אף פעם, נכון?
נכון, אבל באים אליך עם הנחות, למה המלחמה...
נכון, אז על זה אני...
יכולים לבוא לך עם הנחות לא הגיוניות, אבל אתה...
תבדוק אותם, כי הביאו לך אותם. אז לך למדענים, ותראים, הם בדקו האם מזל גדי, זה שגרם לתבוסה. מה זה הביאו להם? הם חושבים על כל האפשרויות שיכולות להיות.
אתה לא תלך עכשיו תבדוק אולי בגלל שנפל כיסא ברחוב.
למה?
כי לא הביאו לך את ההנחה הזאת.
מה זה לא הביאו? מי אמור להביא לי?
לא יודע.
אז מי? אז הם, המדענים יושבים חושבים. אז זה מה שאני אומר, המדענים יושבים חושבים, הם אוספים מידע, והם בוחרים איזה מידע לקחת לפי מה שנראה להם הגיוני. עוד מעט, אני אראה לכם דוגמה. איך זה בא לידי ביטוי, נגיד למשל ברמה הרפואית, בסדר? כבר קרה היסטורית, בא לידי ביטוי ברמה הרפואית, כן? זה אומר, בואו נמשיך הלאה, כן?
זה לא שהם אוספים את כל המידע ואז הם מחליטים במה להתעלם או לא. מלכתחילה, אנחנו אומרים, זה לא שאני עכשיו מחפש מה גורם לתבוסה של זלנסקי במלחמה, אלא אני אומר, אני רוצה לבדוק האם יש קשר בין התבוסה של זלנסקי במלחמה, לבין זה שהיה מחסור באוכל, נגיד. בסדר, לא...
לא נכון, לא נכון. נגיד מנתחים, מגיעים אסטרטגיים.
מתחילים משאלת חקר הרב.
נכון, ולעולם לא יבדקו
שאלות מסוימות. זה לא שאוספים את כל המידע ואז מחליטים לפי זה מה...
לא, אבל מה הם יצטרכו לבדוק? הם יצטרכו לבדוק האם יש השפעות אחרות שגורמות כדי לשלול אותם אם הם רוצים להוכיח את ההשפעה הזאת. והם לא ישללו את כל ההשפעות שלא נראות להם הגיוניות. גם אני לא הייתי עושה את זה. אל תחשבו שאני מקווה להגיד שאני מצפה שהם יעשו את זה. אני רק מראה שההיגיון שלנו, אותו היגיון שהנחה את אריסטו כשהוא ניסח את התיאוריה שלו, ושכנגדו יצאו בשצף קצף במדע המודרני, אותם הנחות יסוד גם קיימות היום. בסדר? יש שנייה אחת, דוד.
זה לא מה שאוהד אומר. אוהד אומר, עצם המדע הוא בודק לך משהו אחד ספציפי. ואז הוא בודק, אם הוא משפיע, ממשיך, הוא סבבה על זה. אם לא, הוא עובר למשהו אחר, אבל לא, הוא לא בא להגיד שזה מה שמשפיע מכל שאר ההשפעות. הוא בודק, הדבר הספציפי הוא משפיע.
מעולה, אז מה שעניתי לו, עניתי לו שכשהמדע בודק איך הוא יודע אם זה משפיע או לא משפיע, הוא חייב, שנייה, הוא חייב לבדוק מקרים ולשלול השפעות אחרות.
כן,
לכן הוא עושה את קבוצות ביקורת וכו'. שנייה. עכשיו, לכן בסיטואציה הזאת, האם למשל הוא ישלול השפעה של מזל גדי וינסה לבחון עם מלחמות אחרות, יכול להיות שבכלל מזל גדי הוא ישפיע, ובכלל לא הכריזמה של זלנסקי. הוא לעולם לא יבדוק את זה. מה הוא כן יבדוק? דברים שהם כן נראים סבירים.
אבל זה לא מה שהמדע יגיד. המדע לא יגיד ההשפעה היחידה על ניצחון במלחמה הייתה אספקת מזון, אלא הוא יגיד אספקת מזון היא משפיעה. הוא לא יגיד מזל גדי לא משפיע, כי הוא לא בדק את זה.
כן, אבל הוא יצטרך לבדוק, הוא יצטרך לשלול השפעות אחרות. צריך לשלול השפעות אחרות, כלומר, מה הוא ינסה לעשות? הוא ינסה להשוות בין מלחמות שבהן, למשל, מנהיג היה כריזמטי, למלחמות שמנהיג לא היה כריזמטי, וינסה לשלול את כל שאר הגורמים ביניהם, ולהראות שזה לא בגלל שבכל הפעמים שבהם הוא לא היה כריזמטי, זה גם בגלל שהכלכלה הייתה חלשה, ולא היה אמון, והתחמושת הייתה חלשה וכו'. הוא ישלול דברים אחרים כדי להראות שההשפעה הזאת היא זאת שהשפיעה. אבל הוא לא ישלול את מה שלא נראה לו הגיוני מראש.
כן, אבל...
בסדר? מובן.
בכל מקרה, הוא לא יגיד שזה הדבר היחיד שמשפיע.
אבל לא נאמר, הוא אפילו את זה, אבל אפילו את זה הוא לא יכול להגיד שזה משפיע, לולא שהוא ישלול השפעות אחרות. והוא לא ישלול את מה שלא נראה לו הגיוני. בסדר? נכון? מובן? כמו למשל, בודקים למשל גורמים למחלה. מה גורמים למחלת סרטן? אז יצטרכו לקחת כמה מקרים, לנסות לשלול דברים, לשלול שההשפעה היא גיל, ולשלול שההשפעה היא זה, ולוכיח שההשפעה היא רק אכילה של חומוס שעבר שבוע. בסדר, עבר שבוע מעט שהוא נפתח, קורה פה בישיבה. בסדר, אז ינסו לשלול מלא דברים אחרים, כי אולי זה בכלל גיל גרם לזה, הגיל של המנופים, אולי כל מיני דברים, בסדר? ולכן ממילא לא שוללים דברים שלא נראים הגיוניים, גם אני לא הייתי עושה את זה. אני רק מראה שההיגיון נכנס פה. רגע, אני רוצה להמשיך, אחרי זה לתקשות. שימו לב, סיפור מרתק, בסדר, אתם איתי?
כן.
הרופא ההונגרי, זמלווייס, באמצע המאה ה-19 חיפש נרשות הסבר לתמותת היולדות הגבוהה במחלקת היולדות שלו כתוצאה מקדחת הלידה. לעומת אחוז גבוה הנמוך בהרבה במחלקת יולדות מקבילה. כלומר, בבית חולים שלו היו שתי מחלקות יולדות, באחת מהן, במחלקה שלו, מתו המון יולדות, 70% מהיולדות, במחלקה השנייה, לא, מתו 30% מהיולדות אחרי לידה. עכשיו, הוא לא מבין למה, למה אצלו מתים יותר? טוב, אז מה הוא עושה? אופציה אחת, הוא היה יכול לבדוק מה שמה שהביא לזה שאצלו מתים יותר, הוא אמר, טוב, אולי זה קשור לצפיפות שבין המחלקות. שבגלל שהמחלקה שלי צפופה יותר, מתים ביותר, נכון? יכול להיות? אבל אז הוא גילה שמחלקה שלו היא הרבה פחות צפופה, ולמה היא הרבה פחות צפופה? תנו ניחוש.
מתים ביותר.
אופציה אחת, מה עוד גם?
מה עוד? רוצים להיות...
כי מי רוצה ללכת למחלקה שכולם מתים בה, בסדר? אז באמת טוב, במחלקה שלו היא הרבה פחות צפופה, ובכל זאת מתים ביותר. טוב, אז הוא אמר, בואי ננסה לבדוק עוד משהו. ננסה למשל, להוריד את מספר הסטודנטים לרפואה שנמצאים במחלקה, כי אולי הם לא זהירים מספיק, הם רק סטודנטים. אז הורידו את מספר הסטודנטים, באמת היה ירידה בתחלואה, אבל אחרי תקופה קצרה היא חזרה לממדים מטורפים, אפילו יותר ממה שהייתה קודם. טוב, אז היו כאלה שאמרו, תשמע, הסבר הוא פסיכולוגי. מה הסבר? שהם, כן, זה בית חולים נוצרי. אז הכומר שעובר כדי, לא יודע, לעשות את הווידוי האחרון שלהם או מה שלא יהיה, במחלקה שלה, של הרופא הזה, הולך דרך ארוכה יותר, ושומעים את הפעמון, בלינג, 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 של השמה שלו שהולך איתו ביחד, וכל היולדות מתות מפחד, אולי אנחנו הולכות למות, וזה מה שגורם ליותר יולדות למות במחלקה שלו דווקא, לעומת המחלקה השנייה שהיה דרך יותר קצרה. בסדר? אולי? בדקו את זה. גילו שזה לא קשור, בסדר, דווקא הם הורידו את הגרמון הולכת מסלול קצר יותר והמשיך הכל אותו דבר. טוב, אז הוא אמר, אולי ההבדל הוא איך הלידה במחלקה שלי. במחלקה השנייה עושים בשכיבה, במחלקה שלי בישיבה, משהו כזה, בקריאה, בואי נעשה לתות אותו דבר כמו המחלקה השנייה. טוב, גם זה לא עזר. עכשיו, הוא לא הבין מה נעשה, אז מה עושים עכשיו? עכשיו, יש פה מיליון עובדות. יכול להיות שהאור במחלקה הוא זה שהשפיע עוצמת התאורה, ואולי מה שהשפיע במחלקה זה כיוון השמש, או המזל הרוחני של אותה מחלקה, או השאלה אם היולדות שהגיעו לאותו מקום התפללו קודם או לא התפללו קודם, או אורך השיער של היולדות, או גודל, לא יודע, איך מחליטי מה אני בודק ומה אני לא בודק. אולי העצים מעבר לדלת, יש כאלו שגורמים למחלות. את מה אני אבדוק, את מה אני לא. טוב, הוא כבר לא היה לו שום רעיון מה לבדוק. אבל אז הוא גילה משהו מעניין. הוא גילה שכשחבר שלו התעסק עם האזמל של המנתחים של הסטודנטים וחתך לעצמו את היד, אז הוא מת מהפציעה. מת מזה שהוא חתך את היד שלו מהאזמל של הסטודנטים. והתהליך של התמותה היה בדיוק כמו התמותה של היולדות. ממש מת באותו דבר, באותה סוג של קדחת, בגלל האזמל של הסטודנטים. ואז מה הוא הגיע למסקנה? שכנראה מה הסיבה של התמותה של היולדות?
שמנתחים גופות ביחד
עם... שהסטודנטים מנתחים גופות עם אותו אזמל, כי על זה הם לומדים את לימודי הרפואה שלהם. והוא הניח שכנראה לא ידוע זה על חיידקים. הוא הניח שכנראה שאיזשהו חומר מהמתים שנדבק באזמל, ואחר כך נדבק במי שזה נכנס בתוכו, וזה מה שגורם לתמותה. במחלקה השנייה לא היה סטודנטים שמנתחים, כי מי שניתח שם לא היה רופאים, אלא מילדות, ולכן גם סטודנטים מרפואה לא הגיעו לשם, ולכן לא מתו אנשים. ואז הוא באמת הוריד את ה... כאילו, נתן הוראה לכולם לשטוף ידיים ולנקות את כל המכשירים שהם עובדים איתם עם הסבון החזק שהיה בתקופתם, ובאמת תוך שנה התמותה בשתי המחלקות השתוותה, בסדר? עכשיו.
אבל הוא יכל גם לראות שבמחלקה השנייה יש סטודנטים שאין סטודנטים שמנתחים.
יפה מאוד. והוא לרגע לא חשב על זה, כי מה הוא משוגע? מה הקשר לזה שיש סטודנטים במחלקה השנייה שמנתחים גופות? כלומר, למה הוא לא עלה בדעתו אפילו אפשרות כזאת בכלל? כי מה, אתם נורמלים? מה, מוות עובר באוויר? ככה הם נוגעים בגופות ואז מוות עובר ככה ואז הוא... נוגע באחרים ונדבק להם, מה, איך זה קורה כאילו? עכשיו, לא היה בתקופתם שום ידע על חיידקים שעוברים באוויר, בסדר? ולכן מבחינתו הוא אפילו לא התייחס לעובדה הזאת שקיימים שם סטודנטים עד שקרה המקרה הזה. מה זה בא להראות? שבעצם בכל ניסוי מדעי זה קיים. בסוף אנחנו מתבססים בבדיקת העובדות שלנו, אז בעצם בדיקת העובדות אנחנו מתבססים על איזה תיאוריה נראית לנו הגיונית, ואיזה תיאוריה לא נראית לנו הגיונית. אין לנו דרך אחרת לפעול, אבל זה בכל אופן הדרך שבה אנחנו פועלים. ובדרך הזאת מאוד יכול להיות שמה? שאנחנו מפספסים את הדבר המרכזי, כמו שאריסטו פספס את הדבר המרכזי, בסדר? כן.
לפי
זה
אנחנו נחליט מה לבדוק. יש אמת, מה קרה באמת, מה באמת המשפיע, מה הגורם המרכזי? יש. ידוע אם כל העובדים שחורים או לא. זה ידוע מראש, לא לנו, אבל זה ברור, זה עובדה קבועה מראש. עכשיו אנחנו נגלה אותה. האדם מסתמך על ההיגיון שלו כשהוא בוחר מה לבדוק, זה רק אומר אם הוא יצדק, זה לא אומר שזה האמת.
זה
לא משנה מה
ההיגיון של האדם. אתה צודק, זה לא אומר שזה האמת. זה לא אומר שזה האמת, בדיוק. כלומר, זה שההיגיון שלנו נכנס לתמונה, ואנחנו לא באמת יכולים לבדוק באופן אמפירי מדויק בלי להכניס את ההיגיון שלנו לתמונה.
אבל זה לא
השפיע
על התוצאה.
בטח שזה השפיע על התוצאה.
כי אנחנו לא קובעים את התוצאה, התוצאה קיימת, או אנחנו מגיעים אליה, אנחנו לא מגיעים אליה, זה היה במחקר.
כן, אבל הנקודה היא שיכול להיות שמה שאתה מצאת כתוצאה הוא לא באמת זה שהשפיע, כי היה מדד מרכזי שהוא זה שהשפיע.
אז זה העניין, האם יש משהו
שהתעלה? אני אתן לך דוגמה. למשל, הוא היה יכול למצוא שבאמת, לו נניח, המחלקות היו הפוכות, ובאמת, כלומר, ובאמת היה יותר צפיפות במחלקה שלו, אז הוא היה מנסח תיאוריה שזו הסיבה, שבגלל שהמחלקה שלו צפופה יותר, אז מתים בה יותר. עכשיו כמובן, את זה גם אפשר לבדוק עוד.
אבל זה פסול במחקר עצמו.
נכון.
אבל זה לא פסול במחקר, פסול במחקר הזה, כי מחקר צריך קבוצת ביקורת, צריך עוד קבוצות שונות.
כן, אבל קבוצת הביקורת היא תמיד לעומת מה שנראה לי הגיוני שיכול להשפיע.
היא בנושא של מה אני כרגע רוצה לחקור שיכול להשפיע, לא בנושא מה נראה...
זה רק במה שנראה לי הגיוני שמשפיע.
אבל זה לפי מה אתה תחליט לחקור, לא באופן כללי.
נכון, נכון, אבל אם אני לא אחשוב שזה יכול להשפיע, אני גם לא אקח קבוצת ביקורת על זה. אף אחד, נכון, תודו לי שאף אחד לא לוקח, אף אחד לא לוקח קבוצת ביקורת לפי מזלות, נכון? לפי איזה מזל אדם נולד. רגע, מישהו לוקח קבוצת ביקורת לפי מזלות?
אני אקח קבוצת ביקורת לגבי כל דבר שנוגע במחקר.
נכון, שנוגע במחקר, למשל. איך אתה יודע? איך אתה יודע שלא נוגע במחקר?
כי לא הוכח עד עכשיו סטטיסטית שהוא כן נוגע.
אבל שום דבר לא הוכח, אחרת לא הייתי בודק.
דברים הוכחו.
זה לא הוכח לו, לא, נו, לא, זה לא הוכח לו פה. אם זה היה מוכח, אז אולי הבודק. כל הנקודה היא שאני מגיע בלי שזה מוכח לי, ואני צריך להחליט את מה לבדוק.
זה שכוכבים משפיעים, זה לא הוכח.
נכון.
כוכבים משפיעים בכלל.
נכון, כמו
של... הוכח שכוכבים משפיעים על גאות והשפל, ולפה זה יהיה נוגע, ירח. ולפה יהיה נוגע.
אולי זה קשור לכמות האנשים שיש בחוף
באותו... אז תכליל גם את זה, וגם את זה העניין במחקר, אתה מכליל כל מה שעלו, להשתנות לך.
אבל אני לא מכליל את הכל, נכון?
שוב, אם אתה לא מכליל מהו שקשור לנושא מחקר, המחקר שלך פסול.
אתה לא יכול להכליל הכל, כי אתה לא יודע כמה דברים קשורים ואיזה דברים קשורים.
אתה מכליל כל דבר שעלול להיות קשור.
שנראה לך.
יש אין סוף דברים.
אם זה מה שבא לך בבטן, אז אין בעיה, המחקר שלך פסול.
זה לא מה שבא לך בבטן, זה מה שבא לך בשכל.
לא, שוב, אבל בובים או בשכל, הנה, זה מה שאתה עושה במחקרים שלך. אתה בודק כל מה שקשור, זה העניין של
מחקר. כל מה שנראה לך בשכל
קשור. זה לא אמת או שקר, זה מה שתגיע אליו.
יש דברים שאתה לא יודע אם הם קשורים או לא. זה נקודה.
ואם יש משהו מהותי שלא ידעת שהוא קשור.
איך אתה יודע שהוא מהותי?
אם יש משהו מהותי שלא ידענו שהוא קשור, והוא מסתבר שהוא כן קשור, אנחנו לא ידענו את זה, אז זה גם ישתקף את
הוצאות. מעולה, ולכן כל מחקר...
לא בעצם מחקר אחלותיות.
ולכן כל מחקר אנחנו לעולם לא נדע אם טעינו או צדקנו בו, כי לעולם לא נדע אם בדקנו את כל קבוצות הביקורת הרלוונטיות. בסדר? בסדר, וזה, כן, זה תופעה כאילו שהפילוסופים של המדע, של ההיסטוריה, של המחקר, הראו בעצמם. בסדר, אני לא ממציא לך, זה גם לא פילוסופים שבאו להוכיח, אז נסה לחשוב שאני מוכיח פה איזושהי הוכחה דתית או זה, זה הפילוסופיה של המדע, בסדר? הם בעניין ההיסטורי, אז הם א' העיקר שהיסטוריון בריטי הראה את זה, ובעניין הרפואי הם רקל המפל שהוא מהפילוסופים של המדע הראה את זה, בסדר? לא ממציא שום דבר מעצמי וגם זה לא הובא בשום מצב כאיזשהו ניסיון להוכיח משהו דתי או לא יודע מה, בסדר? זה פשוט ככה המדע פועל. כן.
אם הם אומרים עדיין שהולכים לפי היגיון,
כן,
אז המדע בעתיד כן משתנה. כל פעם ההיגיון גם משתנה.
נכון, והוא באמת משתנה כל הזמן. כל הזמן מגלים, שטעינו.
אז לא יישאר אותו דבר.
או שחלק חיינו עוברים צדקנו, הרבה דברים טעינו. נכון. אבל בכל שלב אני לא יודע אם הוא נכון. בסדר? בכל שלב אני לא יודע מה נכון, כי אני אף פעם לא בודק את כל הדברים האפשריים. אני רוצה להמשיך, בסדר? מה זה? מישהו בעד כאן, אני בעד לסגור את המזגן, בסדר?
אני גם בעד.
רואה, אתה יכול לסגור?
כן.
תודה רבה. תראה, אני רוצה שנסיים רגע את הנקודה, את הנקודה הזאת כבר, כי כבר דנו בה בעריכות וזה טוב. הדבר האחרון, הדבר האחרון שקשה בזה ואנחנו מסיימים במהלך הזה, קארל פופר, שאחד מגדולי הפילוסופים של המדע, חי לפני כמאה שנה, הצביע עליו, והוא שבעצם, עוד פעם, אם אני עושה ניסוי, מה הניסוי מוכיח? בשלב האחרון, שבו אני רוצה לאמת את התיאוריה, מה הניסוי מוכיח? מאמת את התיאוריה, אבל הוא לא יכול לאמת את התיאוריה, בדיוק כמו שאמרנו, כי זה מבוסס על אינדוקציה, ואינדוקציה זה לא משהו שהוא תקף מבחינה לוגית, כי אין שום יכולת לדעת אם הניסוי הזה מלמד על הכל. בסדר? דבר ראשון. דבר שני, כל ניסוי לא יכול להוכיח תיאוריה, כי נניח באמת תפוחים נופלים כל הזמן. איך אני יודע אם תפוחים נופלים בגלל שיש כוח גרביטציה, או בגלל שהם נורא אוהבים את האדמה שממנה הם באו ואליה הם שווים? בסדר? מאיפה אני יודע? איך אני יודע להכריע? שאגב, זה נראה לי המחשבה שהייתה בימי הביניים, בסדר? שהדברים חוזרים למקורם. בסדר? איך אני יודע שאין להם רגשות? בסדר? ואולי גם זה לא רגשות, אלא איזשהו נטייה טבעית של הטבע בעולם, שכל דבר רוצה לחזור למקורו.
אבל הרב, לכן...
איך אני יודע? גם אם אני הוכיח שזה תמיד ככה, מאיפה אני יודע שזה דווקא, כן?
אבל הרב, לכן עושים קבוצת ביקורת.
יפה. אז אני עושה קבוצת ביקורת, אבל עוד פעם, אני אעשה קבוצת ביקורת רק לגבי דברים שנראים לי הגיוניים. נכון. מה שלא, אני לא אעשה. אז אנחנו חוזרים באמת לנקודה הראשונה.
לא, אבל הרב, כל הפואנטה של קבוצת ביקורת זה שזה שני דברים שהם זהים לגמרי חוץ מדבר אחד.
שאני אבדוק רק לדברים שנראים לי הגיוניים שיכולים להשפיע. אבל אני אף פעם לא אבדוק, כנראה.
לא, אבל הרב, אם זה משהו אחר משפיע, אם משהו אחר משפיע, הרב, אז אתה תראה ששני הדברים יש להם, קורה בהם אותו דבר, ומה שאתה רצית לבדוק לא משפיע, הרב. אז אתה לא תדע אולי מה כן משפיע, אבל אתה תדע שהדברים שלך לא ישפיעו.
כי אולי אחד מהדברים שאני בודק, המקור שלו זה בכוכבים, ואחד הדברים שאני בודק, המקור שלו באדמה, אבל אני בכלל לא חושב שהכוכבים והאדמה יכולים להשפיע. המקור של הדבר, ואולי באמת זה מה שמשפיע, שמה שהמקור שלו בכוכבים מתגעגע לכוכבים, רוצה לחזור הביתה, ומה שהמקור שלו באדמה מתגעגע לאדמה, רוצה לחזור הביתה. ואני בודק את שניהם, אבל אני לרגע לא חשבתי שזה יכול להשפיע, ולכן אני בודק את שניהם, עושה אותם ביקורת רק לפי השני, בלי שאני יודע שמה שמשפיע בכלל זה הכוכבים או האדמה, ולא המסה שלהם או הנפח שלהם. אני לעולם לא יוכל לדעת, כי אני לא לוקח קבוצת ביקורת לנקודה הזאת, כי אני לא חושב הגיוני. עכשיו, אנחנו חוזרים לאותה נקודה. זה מובן? מובן? מובן או לא? לא כזה מסובך.
אבל זה שני דברים...
כלומר, זה מופשט, זה הפילוסופיה של המדע, אבל זה...
אבל אז זה לא שני דברים שזהים, הרב.
מה?
אם אתה לוקח...
הם לא זהים, כי בזה הם לא זהים, כי אני לא חשבתי לבדוק שהם זהים בזה.
אתה לא יודע אם הם זהים.
אני לא יודע אם הם זהים. אני יודע שהם זהים בפרמטרים שנראים לי רלוונטיים לניסוי. שאני הגדרתי מראש, על פי ההיגיון שלי, על פי התיאוריה שנראית לי הגיוני, שרלוונטיים לניסוי, כדי לבדוק אם התיאוריה שנראית לי הגיוני היא נכונה או לא נכונה. אבל אני מראש שללתי דברים שלא נראים לי הגיוניים, ולא בדקתי אותם בכלל.
אבל רב, נניח אתה רוצה לבדוק עכשיו מה נופל יותר מהר.
כן.
אז אתה לא תיקח עכשיו אש ונוצב, אתה לא תיקח עכשיו נוצב ומשקולת, אתה תיקח משקולת גדולה ומשקולת יותר קטנה. שהם זהים בכל דבר חוץ מבגודל שלהם, הרב.
זה נראה לך הגיוני. אם זה נראה הגיוני. נכון, אבל אם אחת מהם מחוברת לכוכבים ואחת מהם מחוברת לעננים.
מבחינת המזל שבו היא נוצרה באותו יום, מבין? או מבחינת המחשבה של מי שיצר אותה. עכשיו שוב, אני מסכים איתך שזה לא נראה הגיוני, אבל גם לאריסטו לא נראה הגיוני בשום מובן. גם לי אגב, עד היום לא נראה לי הגיוני שאם אני מפיל שני דברים, אחד במשקל של טון ואחד במשקל של 10 גרם, שהם יפלו באותו מהירות עם השטח פנים שלהם זהה. לא נראה לי הגיוני. לכם נראה הגיוני? לי לא נראה הגיוני. אבל מה לעשות שכשמנסים את זה, אז מגלים שזה אמת, ואפילו זה ייפול מהר יותר. מה שהמשקל שלו הוא 100 גרם ייפול מהר יותר עם השטח פנים שלו גדול יותר.
אבל אם משהו שוקל 10 גרם ובשני 100 טון...
כי קטן יותר.
אתה לא תצליח לגרום
לשטח... לא, זה בשביל העניין. לא, אפשר לעשות. למה? אפשר לייצר חומרים. לא יודע, אני משער שכן יש היום יכולת לייצר חומרים עם משקל סגולי, פערים גדולים במשקל הסגולי שאפשר להראות את זה. טוב, בכל אופן, לענייננו, ולכן באמת, היום, כמו שנבו כבר העלה קודם, לא מדברים על להוכיח תיאוריה מדעית, אלא לאשש תיאוריה מדעית. ואומר אמר את זה. לא, לא את הנקודה הזאת. ומה שכן אפשר לעשות זה רק להפריך. כלומר, כל תיאוריה שיש לי היום היא עדיפה על פני אחרות רק בגלל שאותה עוד לא הספקתי להפריך, ואת האחרות הספקתי להפריך. אבל מה המשמעות של זה? שאין לי שום ודאות לגבי התיאוריה הזאת, אני רק יודע שהיא עוד לא הספקתי להפריך אותה. בסדר? אז משתמשים בביטוי לאשש תיאוריה מדעית. אבל מה זה אומר לאשש? האם זה מוכיח לי באיזושהי צורה? לא. בסדר, כמו שאמרנו עכשיו, איך זה מוכיח לי?
כי משתמשים בתיאוריות האלה שיששו כדי להמציא דברים, ליצור דברים. ועובדה שהדברים האלה עובדים ממש ממש טוב.
נפלא. זה בדיוק מה שאמרנו קודם, אתה רואה המדע עובד, אז מה אתה חופר במוח אם המדע עובד? אבל זה בדיוק השאלה שהקשינו מראש. מה זה אומר שהמדע עובד? שאתה רוצה לעשות אינדוקציה. כמו שהוא עבד עד היום, הוא גם יעבוד בעתיד. והאינדוקציה זה בדיוק מה שאנחנו תוקפים, שמי אמר שהאינדוקציה היא נכונה. כי זה שהמדע עבד במשך 100 שנה, 500 שנה, מי אמר שהוא יעבוד בעוד מיליארד שנה?
זה רק משתכללים.
שכן או שלא. ב-500 שנה האחרונות, מאיפה אני יודע מה יקרה ב-100 מיליארד שנים הבאות? אתה מבין? זה בדיוק, זה חוזר לאותה נקודה של אינדוקציה.
מי אמר שיעבוד מחר?
בכל אופן, לענייננו, באמת, העולם, מתוך כל התהליך הזה, הגיע לספקנות קיצונית שנקראת, לא רק מצד התהליך הזה, גם מצד מלחמות העולם ומשבר קיומי של אמון, מה? פוסט-מודרניזם, צבר במובן הכללי נקרא פוסט-מודרניזם, שזה איזשהו רוח כללית שקיימת בעולם, לא ממש הגות ספציפית, כי אפשר לחלק, כי לא בדיוק הגות ספציפית, שמה היא גורסת? שמה?
אין דבר כזה עובדה בעולם.
אין דבר כזה אמת. טוב, העניין הוא ש... יפה מאוד, אז מה שהם טוענים, אז מה שהם טוענים זה שאני לא יודע אם יש דבר כזה אמת, וגם אם יש דבר כזה אמת, אין לי שום יכולת לדעת, להגיע אליה.
וגם אם הגעת אליה, אתה לא יודע אם...
אתה לא יודע אם זה נכון או לא. אתה לא יודע אם הגעת אליה או לא. זה מובן, אבל לא משנה, נבוא, לא משנה לענייננו. הנקודה היא שא', אני לא יודע אם יש, ואם יש, אני לא יודע אם אני אגיע אליה ואיך. בסדר? לעולם אני לא יודע אם הגעתי אליה. עכשיו, ולכן, מה האמירה המקובלת היא שכל אחד ו... כל אחד והאמת שלו, בסדר? כל אחד והאמת שלו, כל אחד שיעשה מה שהוא חושב, אל תגיד לאף אחד לעשות מה שאתה, אל תגיד לאף אחד לעשות מה שנראה לך וכו'. העניין הוא שהתפיסה הזאת היא בוודאי שגויה. ולמה היא שגויה? תראה, אני מסכם רגע את מה שהרב קלנר מביא בספר שלו, ואנחנו מסיימים את השיעור בספר שלו, שנקרא ספקנות. מה? מי זוכר את זה? הם כלליות ופנאטיזם, אני חושב. בכל מקרה, אומר הרב קלנר, כל התפיסה הזאת של אל תגיד לי מה לעשות, כל אחד והאמת שלו, אף אחד לא יודע מה האמת, התפיסה הזאת היא שגויה במהותה. ולמה היא שגויה במהותה? כן, וזו התפיסה הנכון שרווחת היום ברוב השיח הפוליטי, מוסרי, חייבת לחיות וכו'. למה זה לא נכון? דבר ראשון, אומר הרב קלנר, זה לא נכון בעיקרון. למה? כי כשאני אומר אין אמת, או אי אפשר להגיע לאמת, ולכן אל תגיד לי מה לעשות, זה כבר טענה לאמת. מובן? אני כבר טוען טענת עובדה. אין יכולת להגיע לאמת.
שזה
טענת עובדה. כבר טענה ראשונה של טענת אמת שאני רוצה לטעון. לא, 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 זה טענה שאי אפשר להגיע לאמת, כמו טענה שאי אפשר להגיע לירח. נכון, זה גם טענה למציאות. אין אמת. לא, אני טוען שאין אמת. איך אתה יודע שאין אמת?
אני טוען שאין טענה.
אבל איך אתה יכול לטעון את הטענה הזאת? אתה טוען משהו על המציאות, שאין אמת במציאות.
כי תוכיח שיש, ואז
אין. אז מעולה, אז מה אתה יכול להגיד? לא שאין אמת, אלא שאתה באופן אישי לא יודע אם יש אמת. זה כל מה שאתה יכול להגיד.
לא שאין.
אבל אתה לא יכול להגיד שאין אמת. מובן? או שאי אפשר להגיע לאמת.
אי אפשר להוכיח
שאין. אבל הטענה המרכזית היא שאין אמת או שאי אפשר להגיע לאמת. ולכן אל תגיד לי מה לעשות. גם אם יש לך הוכחות, אל תגיד לי מה לעשות. תמיד, זה הנקודה. גם אם יש לך הוכחות, אל תגיד לי מה לעשות. אז דבר ראשון, זה סותר את עצמו. בסדר? כי אדם בוודאי טוען טענה כשהוא אומר שאי אפשר להגיע לאמת. דבר שני, זה סותר במציאות. האם מישהו במציאות יכול להתנהל ככה בצורה שאין לי שום יכולת להכריע בשום דבר, ושום דבר לא, אין לי שום, הוא לא נכון או כן נכון?
מה הכוונה? אפשר דוגמה?
זהו, דוגמה, כשאני קם בבוקר ואין לי מושג האם הצעד הבא שאני אעשה יהיה צעד שימוטט את העולם, שימוטט את הבית, שאני אתרסק בו אל אש הגיהנום, או שאני באמת יצעד צעד והרגל שלי תנוח על האדמה, אם אין לי שום יכולת להכריע את זה, אז מה אני אמור לעשות? לא לזוז, בסדר? עכשיו גם אני לא יודע להכריע אם הנשימה הבאה שלי תהיה נשימה שתגרום לחורבן עולמי באפקט פרפר של מה שקיים לי בתוך האף, בסדר? ואני גם יכולת לדעת אם זה קורה ככה, אז מה אני אמור לעשות? לא אנשום. מה?
אם תישאר במקום הספציפי הזה, האם זה יגרום לזה שהעולם יפסיק?
זה, אולי דווקא אם אני אשאר במקום הספציפי הזה, זה מה שיגרום לעולם להפסיק. אז בעצם, אין יכולת לאף אחד להתנהל במציאות עם תפיסה ספקנית כזאת, בסדר? בפועל כל אדם חייב בכל שנייה להחליט החלטות לפי מה שנראה לו נכון או לא נכון, בסדר? והוא אף פעם לא יכול להגיד, אין דרך לדעת מה נכון, ולכן אל תעשה כלום, בסדר? אין יכולת מציאות לתפקד ככה, זה דבר אחרון. הם דווקא הפוסט-מודרניסטים, הרבה פעמים הם הכי פנאטים לגישה שלהם. כלומר, מה שנקרא, כל אחד והאמת שלי. כל עוד אתה פוסט-מודרני, כלומר, כל עוד אתה ליברל, כל עוד אתה חושב שכל אחד יכול לחיות איך שהוא רוצה, תגיד מה שאתה רוצה. אבל, אם לרגע אחד אתה תטעון שאתה יכול לקפות אותי למשהו, אז אני אגיד שאני אשתמש באש חיה כדי להרוג את כל מי שקופה עלי דיקטטורה. בסדר? עיין שם. בסדר? אז בעצם דווקא
מי שמגדיר את זה מוכיף...
הם הכי מגדירים אמת. רק האמת שלהם זה שפשוט אין אמת. ולפי זה כל אחד יכול להתנהל איך שהוא רוצה. ברגע שהוא עובר את האמת שהם סוברים שהיא אמיתית, אז הם יורידו לו את הראש. אז בעצם באמת אי אפשר להתנהל ככה. מה אפשר כן לעשות? אגב, הם מטומטמים אלו שהגו את התיאוריה הזאת? מה, הם לא חשבו על הכשלים האלו שאמרנו עכשיו? שכל אחד שאומר לך, עזוב, חייבת לחיות, מי אמר לך מה נכון? מאיפה אתה יודע מה נכון? אל תגיד לי כלום. מה, הוא לא חשב על זה שגם הוא טוען טענה? ויכול להיות שיש לך הוכחות? איך הוא אומר שאין לך הוכחות, שאין דרך להוכיח? הוא לא חשב על זה? אז האמת היא שאלו שפיתחו לראשונה את התיאוריה הפוסט-מודרנית, שזה היה בשנות ה-60, באמת לא נפלו בקשר הזה. ומה הם אמרו? הם אמרו, אני באמת לא יודע אם אי אפשר להגיע לאמת. אני גם לא יודע אם יש אמת ולא יודע אם אין אמת, ואין לי שום ידע על כלום, כאילו. כלומר, אני גם לא יכול לקפות אף אחד לא לקפות אותי. בסדר? מבין אלו שהגו אותם, למשל זה היה יעקב דרידה, שהיה פילוסוף צרפתי, ועוד, שבאמת מה שהם אמרו זה שאני לא יודע, אין לי שום יכולת להכריע בכלום, אין לי שום יכולת לדעת אם יש אמת או אין אמת, אם יש ספק או אין ספק, אם מותר לקפות או אסור לקפות, והם לא טענו שום טענה בעקבות מה שהם חשבו. אלא מה, שהתלמידים שלהם בשלב מסוים התחרפנו בגלל שהם אמרו, רגע, עם הגות כזאת אי אפשר לעשות שום דבר, אי אפשר לתקן את העולם, אי אפשר להפוך את העולם, אי אפשר לעשות עם זה כלום. ואז באמת הדור השני של הפוסט-מודרניסטים הם אלו שאמרו, טוב, אז ברור שאין אמת, ועכשיו אני הולך לקפות את כל מי שחושב שיש אמת, אני הולך לקפות אותו, להפיק לחשוב את זה או להפיק לפעול ככה, בסדר? וזה מה שהגיע אלינו עד הלום. בסדר, התפיסה הזאת שכולנו מכירים ברחוב, שאל תגיד לי מה לעשות, מי אמר לך שזו האמת. אבל כמו שאמרנו, בדרך הזאת אי אפשר לחיות. והיא סותרת את עצמה. אז מה כן עושים? בסדר, בסופו של דבר אנחנו רוצים לחיות, רוצים לבחור בחירות, המדע נראה לנו הגיוני, אז על מה אנחנו מתבססים? בסדר, ובזה נסיים, מה שמתברר מכל המהלך הזה, הפילוסופי המדעי, שהדרך היחידה לבסס איזשהו ידע הוא מה? להסתמך על אינטואיציות. כלומר, על אמונה. כמו שהרב אומר, אמונה זה היכולת של האדם להכיר את המציאות מתוכו. כמו שראינו במאמרי ראייה. וכמו שאומר הרב, ונסיים בזה בפסקה כ"ד, תפתחו פסקה כ"ד, במידות הראייה, אמונה. מי פותח וקורא לנו? רגע, תפתחו שנייה. בסדר, פותחים? יש?
כן. בין הכירות של אמונה אין מקום משום קניין מקניני חיים והתרבות האנושיים, וגודל ההכרה בהכרחם של הקניינים הללו באורחות החיים מתבססת האמונה.
יפה מאוד. בלי הכרות של אמונה, כלומר כמו שראינו ברב שההגדרה של אמונה, הכרות של אמונה זה הכרה של המציאות מבפנים, מתוך החוש הפנימי שיש בתוך האדם שדרכו הוא מכיר את המציאות מתוכו ולא מבחוץ, בלי הכרות כאלו אין מקום לשום קניין מקנייני החיים והתרבות האנושיים. ובגודל ההכרה בהכרחם של הקניינים האלו באורחות החיים מתבססת האמונה. כלומר, ברגע שאתה מבין שהיכולת שלך לבנות עולם מדעי, לבנות עולם מוסרי, לבנות משהו בעולם, לייצר מציאות של חיים, היא תלויה בזה שיש לך הכרות של אמונה שיש לך הכרות של ידיעה, של הכרה פנימית מתוכחה של המציאות, או שאפשר אולי לקרוא להם אינטואיציות, אז אתה מבין שפשוט אין דרך, אין, האמונה היא הבסיס של החיים, היא הבסיס של כל מדע, היא הבסיס של כל מוסר, היא הבסיס של כל בחירה, בסדר? אותה אמונה שהיא בעצם היכולת להכיר את המציאות מבפנים. רק אחרי שיש לנו את ההכרות של המציאות מבפנים, על גביהם אנחנו מבררים, מנתחים, בודקים, עושים בדיקות מבחוץ. אבל הכל מתחיל מזה שיש לנו יכולת פנימית להכיר, שיהיה לנו הכרות של המציאות מבפנים, שלזה אומר הרב, זה נקרא אמונה. כן.
תמך אבל על אמונה, למה אין איזה הסבר אחר, כאילו אין...
אין.
זה...
אין. כמו שברור לך שמה שאתה רואה זה נכון. ברור לך שמה שאתה רואה זה נכון, נכון? כמובן, אתה תנסה לברר האם יש טעויות בראייה שלך. איך תעשה את זה? מה? בדיקת עיניים, תנסה לבדות את זה עם דברים, אם זה הגיוני או לא הגיוני מה שאתה רואה, תנסה לאמת את זה עם השמיעה, האם זה סותר את השמיעה, מה?
אחרי
זה
דברים אחרים שאני יודע שהם נכונים.
דברים אחרים, כלומר, אני מנסה כל הזמן לברר את האמונות שלי, על ידי שאני בודק אותם אחד עם השנייה. יש לי ודאות בהיגיון שלי, יש ודאות בעיניים, בראייה שלי, יש לי ודאות בכל מיני דברים, בחושים שלי, נכון? אז אני אנסה לגעת, לראות אם באמת יש פה משהו שאני רואה אותו, אבל אז אני אנסה איכשהו לזקק את האמונות שלי מתוך בירור שלהם אחד עם השני, אבל אין לי שום דרך אחרת. אין לי שום דרך אחרת לברר. כי כמו שהראינו, אין לי שום דרך להשיג מידע על העולם בלי אמונה בסיסית באינדוקציה, בסיבתיות, באופן כללי, בהיגיון שלי, בצורה שההיגיון שלי פועל, בעיניים שלי, בחושים שלי. כל הדברים אין לי דרך להוכיח אותם. לעולם אני לא יוכל להוכיח אותם. כי כל הוכחה מסתמכת עליהם. אתה מבין? ובעצם יוצא שבלי הכרות של אמונה, אומר הרב, ונראה לי שהוא מתכוון גם לכל סוג של הכרה של אמונה, כלומר לא רק אמונה בקדוש ברוך הוא, כמו שראינו בפסקה שלנו, אמונה בשם יתברך, האמונה היא הכי ודאית מבחינת הנשמה שבתוכנו. אבל יש הרבה אמונות, ובלי אמונות כאלו אני לא יוכל להגיע לאף קניין מקנייני החיים. והאמונות האלו הן הוודאיות לי, הן הכי ודאיות, ועל גביהם מגיעים גם שאר הבירורים החיצוניים. בסדר? חזק וברוך, בסדר, עד כאן היום. אז באמת, בזה בערנו את המשפט של הרב, אין בהירות, נכון? בלי אמונה, בסדר? כל בהירות תלויה באמונה, ובעזרת השם, פעם הבאה אנחנו נעבור לפסקה הבאה של הרב, שתביא אותנו למחוזות מופלאים של כל אחד והאלוהים שלו. אבל אל תצטטו אותי, ואתם חייבים לעבור לשיעור הבא, כדי שלא תצאו כופרים מהמשפט שלי. מי שלא יגיע לשיעור הבא, שידע מה שאמרתי עכשיו זה לא נכון, אבל בכל זאת על זה ידבר השיעור הבא, שיש צדדים ש... תודה רבה. תודה רבה.